קיימת גמרא במסכת סוטה, מביאה דברי רבי חינא בר פפי, שדרש מאי דכתיב לישרים נווה תהילה, היה צריך לומר לישרים נווה תהילה. נווה, לשון זכר, מה זה נווה תהילה? אומרת הגמרא, זה דוד ומשה שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. לטענה, משנבנה בית המקדש נגנז אוהל מועד, כרסיו כרשיו ברחב עמודיו ועדניו. איפה? תחת מחילות של היכל. אנחנו נמצאים רבותיי כמה ימים ספורים לפני תשעה באב. זה היום שבו בעוונותינו חרב את המקדש פעמיים באותו יום, בהפרש של 490 שנה. השנה אנחנו נספור, מקווה שכבר לא, שכבר יבוא המשיח ויבנה את המקדש, אבל נספור 1944 שנים לחורבן בית המקדש. ואילו בית ראשון, זה יצא 2434. 2434. בעוונות רבים, משניהם באותו יום, כי מגלגלין חובה ליום חייו. ולמה כל זה? בגלל שהתלוננו על הקדוש ברוך הוא בחטא המרגלים, ויפקו העם בלילה ההוא, עד היום אנחנו משלמים עבור זה. וצריך לעשות משהו כדי שהגאולה תבוא. רבותיי, המצב לא טוב, אנחנו רואים צרות הכלל וצרות הפרט והדאגות שיש מסביב והצרות של היצר הרע שמשתולל. ועוד שנה ועוד שנה, עבר קציר קל הקיץ ואנחנו לא נושענו. אבל אמר הנביא, לולי הותיר לנו השם שריד מאיר. מה זה השריד? זה כותל המערבי. מה יש בכותל המערבי שכל כך הגמרא והמדרשים מעריכים ומשבחים ומספרים ומהללים ומתארים אותו? העניין הוא רבותיי, שאם חס ושלום היה נחרב את המקדש כולו כליל ולא היה נשאר ממנו שום זכר ושום שארית, היה מקום חלילה לחשוש חס ושלום שדי, כאילו עבדה תקוותנו, כמו שהיה עם עם ישראל אחרי החורבן בית ראשון. ככה אומר הנביא יחזקאל, שמיד הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ומראה לו את המרכבה. למה הראה לו את המרכבה? הוא אומר, ואני בתוך הגולה נהר כבר, שלחו השמיים והראה מראות אלוהים. בישראל כבר התייאשו, ואמרו הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, ואנחנו בארץ אחרת, נעזוב גם אנחנו את התורה ונהיה ככל העמים חס ושלום. מיד שלח הקדוש ברוך הוא את יחזקאל הנביא לשם, וראה את הנבואה. שואלת הגמרא, הרי אין נבואה בחוץ לארץ, אלא רק בארץ ישראל. שאיפה ראינו אצל יונה הנביא? במנחה של כיפור משלמים הרבה כסף על ההפטרה הזאת של יונה, לא יודע למה, אבל משלמים. זו הפטרה ארוכה כנראה בהתאם לאורך שלה. אז שמה מה היה עם יונה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום לך לנינווה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה, תאמר לה עוד 30 יום ונינווה נהפכת. ויונה מסרב. למה סרב? המדרש אומר שלפני כן, שנה קודם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ותודיע לירושלים שעומדת להחרב. והוא הסתובב ברחובות של ירושלים וצעק, עוד זמן קצר ירושלים תחרב. כמה? אמר להם, חודש, חודשיים, יש לכם זמן לחזור בתשובה. והם חזרו בתשובה, שמעו בקולו, וירושלים לא נחרבה. אחרי שלא נחרבה, תפסו אותו ואמרו לו, נביא שקר. אמרת לנו שירושלים תחרב, לא נחרבה, אבל חזרתם בתשובה, אומרים לו, אבל אתה שיקחת. ומאותו יום היו קוראים לו נביא שקר. ואה, כך אמר, אני לא רוצה יותר להתנבות. עכשיו לא רוצה להתנבות, חייב להתנבות. נביא שכובש נבואתו, חייב מיטה בידי שמיים. מה עשה יונה? אמר, אני לא רוצה שתבוא על נבואה. ברח, הלך ליפו, וירד יפו. מצא אונייה והייתן שכרה ועלה באונייה ונסע בה. מה הוא רוצה לברוח מהשם? אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא? אלא הוא אמר, אני אלך לחוץ לארץ. נבואה בחוץ לארץ אין, רק פה בארץ ישראל. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. אבל הקדוש ברוך הוא שלח לו דג. הדג בהתחלה תהיה איתו, לקח אותו, נבואה אומרת, בגיהנם ולגן עדן, והראה לו את קריעת ים סוף, והראה לו את דור המבול ואת דור הפלגה, וכולי וכולי וכולי, אפילו משולש פרמודה הוא עבר משם, ולא קרה לו כלום. אחרי זה אומר לו, היי רננה, אתה טוב לך? מיד רמז לאיזה דגה שבנעה אותו, והיא הייתה מעוברת, ואיזה ריח היה בפנים, ושמו, התחיל להתפלל, צעק, ואחר כך ענה לו מה שענה לו. אז גם כאן, הזכיר הנביא, רואה את הנבואה, ואחר כך מה היה? הביא אותו לבקעה שמלאה עצמות, והניחני בתוך הבקעה ומלאה עצמות. ויאמר אליי, בן אדם, תחיינה העצמות האלה? ואומר אדוני אלוהים, אתה ידעת. אתה שואל אותי, מאיפה אני יודע? אתה יודע הכל. הוא רוצה לראות מה הוא עונה. מיד מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, העצמות האלה בית ישראל הנה. כי הם אמרו, עבדו עצמותינו, יפשו עצמותינו, נגזרנו לנו, די, אנחנו ישרנו בגלות, אין לנו עוד תקווה. הנה, אתה רואה, אפילו עצמות של מתים, הקרבו עצם אל עצמו, עלה עליהם בשר, וגידים, ועור, ואחר כך נתן בהם נשמה, עמדו על רגליהם וחיו. מי היו? זאת אומרת, בני בטרה. היו נשיאים פה בארץ ישראל, בני בטרה. ואמר, פעם אחת היה ויכוח בגמרא, מה היה איתם עם האנשים האלה שקמו בתחייה? הגמרא אומרת, נשאו נשים וילדו בנים. עמד רבי יהודה בן בטרה על רגליו ואמר, אני מבני בניהם, ואלו תפילין שהניחו לי אבי אבא. ככה היה. אז כל זה למה? להראות לנו שיש תקווה. גם כאן הכותל המערבי השאיר אותו הקדוש ברוך הוא, בכוונה. למה יש בגמרא, הגמרא אומרת שאם אדם עזב איזה בית ולא גר שם, לא חזר אליו 7 שנים, לא יחזור אליו. רק אחרי עבור 10 שנים יחזור. זה סימן לא טוב. שבה הגמרא, אבל אם שם שם אפילו מסמר אחד, יתד אחד, זאת אומרת אם תקע שם בבית הזה, הוא השאיר איזה בורג, אפילו פלורסנט אחד, איזה מנעול הוא התקין שם והשאיר אותו כשהוא יצא מטמאה כדי כך טמאה מרוקן את הכל. יש כאלה מוצאים אפילו את השקעים, אבל משאיר משהו. אז על חשבון מה שהוא השאיר הוא יכול לחזור. אומר גם כאן הקדוש ברוך הוא מעשה, עזב את בית המקדש, הנה עכשיו נמצאים שם הג'מאה של אלה הפלסטינים, והם בחבר מרהב של הצילם. אז על הרציון ששמם שואלים מלכו בו, שם עשה הקדוש ברוך הוא, השאיר לנו את הכותל המערבי. הכותל המערבי זה 30 מטר עום גובה יש לו. זה עומק. רבי משה חגיז כותב בספרו אלה מסעה, זה לא ייתכן שזה מעשה בשר ודם. מי יכול להרים אבנים כאלה כבדות, טונות של אבנים, כל אבן שוקלת 50 טון, לגובה כזה עצום, ולהעמיד את זה בצורה הנדסית? עד היום באים מהנדסים כדי ללמוד איך בנו את הכותל. כל אבן, כל צורת אבנים, הכניסו את זה פנימה עוד 5 סנטימטר. כי אם היו משאירים איזה זקוף כל הזמן בצורה תלולה, יכול להתמוטט. וכל הזעזועים שהיו, כמה רעידות אדמה היה בעולם. ופה בארץ ישראל לא תקום פעם ופעמיים ושלוש צרה, לא תחס בשלום. כמה רעידות אדמה היו? הכותל לא ניזוק. לא זז ממקומו. זה מעשה פלא. איך זה? נבנה כמו שצריך. מי ייסד אותו? דוד המלך. הוא בנה את הכותל המערבי. שלמה המלך בנה את שאר הכותלים, ושלמה השלים גם את הכותל המערבי יחד לחבר אותו עם שאר הכותלים. אבל זה הכותל. הדבר ידוע הוא שבכותל המערבי, כך מובן בספרים, הרב חיבת ירושלים מביא, שכל שנה בליל תשעה באב, שמה אבן שיורד ממנה מים, שהכותל בוכה על החורבן. הוא מביא רבי בנימין מתודלה דבר דומה, שהוא היה לפני 1,000 שנה, זה רבי בנימין מתודלה, היה נוסע המפורסם שבספרד. יש התיעודים שלו בספרו מסעות בנימין, עליו אנחנו סומכים בהמון דברים. הסתובב בכל העולם. בארץ ישראל לאורכה ולרוחבה כל היישובים שבארץ ישראל, והוא מתאר אותם אחד אחד עם כל המקומות שיש בהם. אז הוא היה גם ברומא, במערה שמתחת לוותיקן. נתנו לו להיכנס, היה לו קשרים עם ראשי האומות, לא יודע איזה צורה, נכנס לשם. הם הרשעים האלה, יש להם שם אוצרות, אוצרות של בית המקדש. מנורה שגנבו אותם בית המקדש, כלים, מחתות, מזרקים, של כתורת, של מנחות, של כלי המזבח, כלים שמסעים למנורה, ועוד ועוד ועוד, בלי סוף. ואפילו הפרוכת של בית המקדש. עכשיו שמעון בר יוחאי נסע לשם לראות אותה, מסכת מעינה, הגמרא מביאה. ויש שם את המצנפת של הכהן גדול, בגדי הכהן גדול, ועוד דברים מדהימים מה שיש שם. ואפילו עמודים של בית המקדש שטיטוס הרשע בבית שני החריב ולקח את זה איתו והוביל את זה לשם. ורבי בנימין מתודלה כותב שאני הייתי שם בלתי שם באב, והלכתי להתפלל שם על יד העמודים מתחת לוותיקן, ונגעתי בהם וראיתי נוזלים מים, בחצות הלילה נוזלים מים. ואמר לו שם גוי אחד שכל שנה זה כך. אותו דבר כותב הרב חיבת ירושלים שהיה לפני 250 שנה, הוא כותב על כפר קבול בצפון. יש שם המשולש הערבי, שלוש כפרים ערבים, ערבה, סכנין וקבול. בערבה שם קבור רבי חנן בן דוסה עם אשתו ותלמידיו. בסכנין רבי יהושע בסכנין, רבי ראובן בן איצטרובלי, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי. בקבול, קבור שם מיכה המורשתי, מיכה הנביא, ומולו בניין ישן נושן, תחתיו מערה, ששם קבורים שלושה, רבי שלמה בן גבירול, רבי יהודה הלוי ורבי אברהם בן עזרא. אלה שלושה משוררים גדולים שהיו לישראל בספרד, בתור הזהב של יהדות ספרד. כותב שם הרב חיבת ירושלים, שכל שנה בליל תשעה באב שומעים קולות צבחם באמצע הלילה, קולות משונים מאוד, שאין בן אדם שיכול להשמיע קולות כאלה, קולות בכי וילנה בחצות. והוא ממשיך וכותב, ונשבע לי שם הגוי בשבועה חמורה שלהם, שכל שנה ושנה הם יודעים שזה כך. אז המשוררים של ישראל שהיו כל הזמן, מה הם משרים? על החורבן ועל הגלות, ובידה לבין, מה איזה שירים יש לו? איזה שירים, יפה נוף, מסוס תבל, קריית מלך רב. אחד, תגיד את זה לאלה שנמצאים בשדה התרופה, לא כעת מחכים למטוסים. אחד, נחשפה נפשי מפעתי מערב, וטעם רגבייך לפי מזהב יערב. הוא אומר, הטעם של האפר של ארץ ישראל, בפה שלי זה טעים יותר מזהב. וכן על זה הדרך, זו שירים של רבי יהודה הלוי, איזה כיסופים לארץ ישראל, איזה כיסופים לגלות ולגולה ולמצב הנורא שאנחנו נמצאים פה בגולה. מי שקורא את זה לא יכול שלא לבכות. בידי במזרח ואנוכי בסוף מערב, איך יערב בידי ואיך יערב. אומר, אני נמצא במזרח, אבל אני בסוף מערב, איפה זה בארץ ישראל אני נמצא? אני נמצא בספרד, הוא אומר, במערב, אבל ליבי במזרח. וכך היה, צועק, כל השירים שלו, של רבי יהודה הלוי, ידידי השכחת, איזה מילים הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ידידי השכחת חנותך בבן שדי, ולמה מחרטני צמיתות למעבידי? היש נגדך גואל ובלתי אסיר תקווה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תנע עוזך לי. הוא מבקש מה הקדוש ברוך הוא, תחזיר אותנו למקומך, למקומנו. כל הצדיקים האלה, אז מה, כל אלה שהתפללו, אז תפילתם הלכה ריקם, עכשיו אנחנו נתפלל ויבוא? שאלה הזו שאל המביט בספרו בית אלוקים, רבנו משה בן יוסף טרני, והוא כותב כך, ששום תפילה לא הולכת ריקם, אלא הם כולם בנו ובנו ובנו, וכל אחד הוסיף עוד נדבך ועוד נדבך, כי התפילה זה כמו בית מקדש אחד ענק, שכולנו צריכים לבנות אותו יחד. וכל דור, כל אדם, כל איש, כל אישה, ילד, ילדה שבוכים, מתפללים על בית המקדש, מוסיפים עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן. ביום שיגמרו האבנים, יבנה בית המקדש. לכן הרמ"ר כותב, רבי משה קורדובירו, שבוכה ביום תשעה באב על חורבן בית המקדש, מביא את הזוהר מפורש. הזוהר אומר שיש מקום שהדמעות, הקדוש ברוך הוא סופר אותם, כמו שיש מסכת צבת, על המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופר המניחם בבית דין הזר, שנאמר, נודי ספרת אתה שימה דמעתי ונודיך, הלא בספרתך, נודי, יש לנו הקדוש ברוך הוא נוד, כלי של אור, מלא דמעות, והוא סופר שם את הדמעות של ישראל. זה על אדם כשר, אומר הזוהר, גם על בית המקדש, כל אלה שבוכים, בפרט בחתונה, מורידים דמעות על החורבן, מתפללים, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדמעות האלה, אוסף אותם, שם אותם בתוך הנוד הזה, ומהדמעות האלה עושה אבנים לבית המקדש. וכל מי שבכה, אם זה בתשעה באב, אם זה בלילות חצות לילה, אם זה בקינות, אם זה במגילת איכה, אם זה בכל צורה שהיא, שבכה על בית המקדש, מה עושה הקדוש ברוך הוא? לעתיד לבוא, מראה לו זה האבן שאתה בנית. ועצב רב מראה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, שנאמר סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. לכן זה חובה שאדם לא יזלזל בהלכות של תשעה באב, וגם השנה שאין לנו שבוע שחל בו, כיוון שחל תשעה באב בשבת, אבל זה לא אומר שכבר ביום שישי האדם יתגלח ויסתפר ויבוא מגולח לבית הכנסת ובתשעה באב הוא יהיה מגולח למישהי. כדאי לא להתגלח לקראת סוף השבוע. כדאי הוא בית אלוהינו, איך אומרת הגמרא, שנתאבן עליו. אז אדם ימעיט בכל מיני דברים של שמחה בימים האלה. גם זה לא ימים טובים, אנחנו רואים כל מיני תאונות משונות. כל יום יש איזה תאונות. עכשיו בדרך לכאן התעכבתי, הייתה תאונה, לא עליכם בכביש, הם צריכים לחקוף וכל התאונות זה עם אוטובוסים, מיניבוסים, 20 פצועים, 30 פצועים, מה זה? יש דבר כזה. הנה עכשיו חזרתי לנחם איזה קלה, נורא והיום, בחורה תמימת, בת של משפחה של צדיקים, התארסה עם איזה בחור, נראה אלוקים, הלכו ביום שישי האחרון לנסוע לירושלים, לא יודע מה היה, החליפו נהגים בדרך, נכנס שם, לא ראה את המחסום, נתקע במחסום, היא יצאה שלמה מהאוטו, עמדה על הרגליים, מדברת, פתאום התמוטטה ונפלה. חולתה לבית חולים, כל האיברים הפנימיים נקרעו, הלכה לעולמה. קנה, צעירה, התארסה לפני שבועיים שלושה. עכשיו חזרתי מדרשה בבית של האבירים, איזה בכי, איזה מסכנים, איזה כאב נורא והיום, איזה שמועות נוראות אנחנו שומעים. וזה בגלל שהימים האלה זה לא ימים של טיולים, לא ימים של שמחות, ימים שאדם צריך לשמור, לשבת, לתחות את זה. חבי, אמר הנביא, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. אלה ימים שיש קצת מתח בהם, אז כדאי להמתין איתם. ואדם לא יזלזל, יום תשעה באב זה יום קשה, זה יום שהשטן שולט, חס ושלום. לכן אנחנו צמים בו, מתענים בו, וסובלים בו, כדי להחליש את כוחו. כי מי ששמח ומתענג ביום הזה, נותן כוח לשטן, אחר כך השטן יכול לטרוף אותו. עכשיו אומר רבינו הערים, שזה ימים שהם מתאחזים בהם, אז אנחנו צריכים לא לתת בהם אחיזה. לכן אדם יזהר, לשמור את עצמו. לא, אז בשבת מותר לאכול הכל, נכון שלפני שבת מותר להתרחץ ולצחצח נעליים ולהחליף בגדים וללבוש בגדים מחובסים, אבל תדעו, מוצאי שבת, שזה ליל תשעה באב, אסור ללבוש בגדים מחובסים. אסור. אלא אם אתה יודע שאתה צריך להחליף לבנים או גרביים, תחליף עכשיו, תכין ביום ראשון. עד יום ראשון בערב, אסור ללבוש מחובס. נו, נו. עד יום ראשון בערב, אין ללבוש מחובס. אותו דבר השאלה, השנה, שעד ערב דחוי. אז בדרך כלל אנחנו לא אוכלים בשר עד היום השני. מה עושים בלילה? בלילה מוצאי הצום עדיף לא לאכול בשר, רק מי שחולה או אישה שהיא בהיריון או מנקת, מוצאי הצום השנה, שזה יוצא 11 בחודש, י"א, להם מותר, אבל אנחנו הגברים נתאפק עד יום שני. ביום שני מותר לאכול בשר, אבל כביסה ומקלחת, מוצאי תשעה באב, מותר לא להקפיד בזה, זה מותר. אותו דבר, גזיזת ציפורניים השבוע ביום שישי מותר. אבל כמו שאמרתי, לפחות גילוח. זה דבר שאפשר לסבול. אז מה נבוא עם קצת זיפי זקן לכבוד שבת ולכבוד יום תשעה באב, ויתהפך לנו ליום ששון ושמחה. אז אדם ישתדל להכין את עצמו כמו שצריך. לדעת, זה לא דבר של מה בכך. חורבן בית המקדש זה הדבר שגורם לנו את כל הצרות והאיסורים שאנחנו רואים. ושיש עניים, וגם איזה מגפה חדשה, על זה צריך לבכות ולהתפלל. צריכו אנשים לשלוח יד בנפשם. זה מין שיגעון, אני לא יודע למה הרבנים שוקים, למה הם לא מקימים כל צעקה. תדעו שאין דבר כזה שחיים של האדם זה שלו. זה הרופאים הכופרים, וכל אלה שעושים כל מיני כרטיסים של עדי וכדומה, אם הוא חתם, מה זה חתם? מי חתם? אני לא שלי ולא, ולא שלך, הכל של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא תובע מכל אחד ואחד מאיתנו לשמור על האיברים שלו. יש הלכה שאם יש פיקוח נפש, מותר לתרום איברים. אם יש סכנת חיים, מותר להוריד איבר ממת ולהשתיל, אבל לא מאדם חי. לא בעודו בחיים שהוא מונשם ומורדם, קורטים לו איברים ומשתילים בשני. זה רוצחים, ואת זה הם מעלימים מהציבור. הם כל הזמן עושים שטיפת מוח בראש בגלי צהל איתם ביחד. כולם שותפים מדבר עבירה, כי לב, ריאות וכליות אי אפשר להשתיל בלי שזה מוציאים את זה מהאדם בעודו בחיים. ממת אי אפשר. אור אפשר, רשתית קרנית של העין אפשר, שאר האיברים החיצוניים אפשר לקחת ממת, ויש תשובה בנודע ביהודה לפני 250 שנה, הוא כתב שמותר, אפילו שמת אסור בהנאה, אבל לצורך לעזור לאדם חי, אפילו לא הצלת חיים, הצלת עבר זה נקרא, מותר, אבל לא להוציא מאדם חי. תשאלו את כל הרופאים בעולם, אי אפשר להוציא לב ולהשתיל בלב של השני אם לא שהוא עדיין פועם. אז הם מוציאים אותו כשהוא חי. רק מה הם אומרים? מתחילים לעשות לי פלפולים, גזע המוח וגזע הרופתיך. כמה היו, תראו באמריקה כמה יש, תראו בהיסטוריה הרפואית, היו כאלה שהיו רדומים 25 שנה מתעוררים. אז מה, אתה תיקח חיים של מישהו? זה רוצח. לא עוד שנו הלכה בשולחן ערוך, גוסס. מי ששומט קרית מתחת ראשו של הגוסס, שופך דמים. כי הוא מקרב את מיטתו. כמו נר שהולך לדעוך והולך להיכבות, אם אתה תעבור לידו, תעשה קצת רוח, מיד הוא נכבה. אז חיבט את הנר בשבת, החילול שבת. אותו דבר הגוסס הזה. עדיין החיים נמצאים בגוף שלו, הנשמה עדיין נמצאת. כשאתה מנענע אותו, גרמת לו למות, רוצח. זה לא פשוט. זה לא פשוט. לכן אל תתגררו, התקשורת פה במדינה עושה יד אחת וכל הזמן טרח, אתם זוכרים מה שהם עשו לנו לפני כמה חודשים, הדרת נשים, הדרת נשים. הם לא קוראים שמה ישראל, הם לא אומרים ולא תטורו אחרי רבכם ואחרי עיניכם, אין להם איסור של להסתכל על נשים, הכל, הם מתירים את כל התורה. עכשיו גם כן, חילו, עכשיו מה הם עשו לאנשים? מתחילים לפרסם, כל אחד עושה איזה הצגה, מתחיל להתאבד. אתם יודעים שמתאבד זה מסכן הכי גדול בעולם, מעריקה שהיה גדול העולם לפני מרן רבי יוסף קארו, קראו לו רבי יוסף קסטרו, שוק מעריקה, יש לו תשובה על זה, הוא אומר דע, מי שמתאבד יותר גרוע מרוצח. רוצח הוא רצח נפש, ביום שהרוצח מת התחפר לו שהוא רצח. כתוב בתורה, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופכו, נפש תחת נפש. אבל אומר מארי קאס, זה שהתאבד הוא שלח יד בנפשו, איך תחפר לו? אז הוא מסכן שם באותו עולם, וכן זה לחלק העולם הבא. וזה מובן מה שכתוב בגמרא בסרט גיטין, שאותם 400 ילדים לקחו אותם לקלון הרומאים הארורים, שבו אותם 400 ילדים יפים וגיבורים, בדקו אותם טוב שהם כולם איבריהם שלמים ובעלי שכל ודעתנים, לקחו אותם לרומא בשביל להוציא מהם זרע של כל מיני גזעים שהם רצו בשבילם, הרשעים האלה. אז לקחו את הילדים לקלון לדבר עבירה, באמצע שהיו בים, אז יש ספינה של 400 ילדים וספינה של 400 ילדות, נודע לילדים על מה הם מובלים לרומא. עמד ילד אחד וצעק, ילדים ילדים, מי יודע או מי שמע דרשה או פירוש שמי שאם אנחנו קופצים כעת לים יהיה לנו חלק לעולם הבא? עמד אחד הילדים ואמר, אני שמעתי את הרב לפני שיצאנו לדרך בדרשה במקרה, אבל אין מקרה בעולם, אמר לנו את הפסוק בתהילים, אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב במצולות ים. מה זה מבשן? מבין שיני עריות, מי שטרף אותו אריה ואכל אותו ונשאר בשר שלו בין השיניים של האריה, משם הקדוש ברוך הוא מוציא את הבשר, מחזיר אותו בתחיית המתים. אשיב ממצולות ים, דמם בים ואכלו אותו הדגים והכרישים, משם יוצא. רק גמר, כולם קפצו לים ומתו. שואלים פוסקים, מה היה פה השאלה ומה התשובה? השאלה הייתה, כמו שאנחנו מתאבדים, האם אנחנו יראינו חלק לעולם הבא? זו הייתה השאלה. הוא אמר להם שמותר, כמו שרוצים להתעלל בהם, אז היה מותר. כמו אצל שאול, שהוא ביקש מהנער שמשרת אותו, נושא כליו, אמר לו שיקח את החרב שלו וימוטט אותו, ימית אותו. למה? כדי שהוא ראה את הפלישתים מתקרבים אליו ליד הרי הגלבוע, באו הפלישתים, עכשיו התעללו בשאול, מלך ישראל. אז ככה נהרג, גמרנו, לא יכולה לעשות לו כלום. אז מסרו את הגופה שלו והלכו לקבור אותו. קרבי שאול, בתור גבעת שאול, כך כתוב, איפה זה? אנחנו לא יודעים, ליד ירושלים, באיזשהו מקום. קבור שם שאול המלך. אז מכאן ראינו שאדם ששולח יד בנפשו, מצבו לא טוב. חוץ אם חס ושלום, צרפה דעתו, אני לא מדבר. או מתוך צער גדול עשה מה שעשה, זה השם מרחם. לכן צריך זהירות גדולה בדברים האלה. אנשים מזלזלים לחיי אדם, וכל אחד נוטל את חיה וחושב שהוא חיה ברשותו, הוא מאמלל את כל בני משפחתו אחר כך, והוא אין לו מנוחה שם באותו עולם. יש בספר שומר אמונים מעשה נורא, נורא והיום, שם הוא מובא על איזה רוח שנכנס בגוף של איזה אדם, והלך הרב לעצמו, לפני 100 שנה יש הסיפור הזה, שאל את הרוח, מה היה איתך, למה אתה ככה לזה? אז הוא סיפר שהוא בחור ישיבה. אמר לו, מה אתה? אומר, אני יודע את כל השס, למדתי את כל השס. ומה היה? אומר, הוא היה קצת מכוער, והוא לא מצא איזה בת זוג, ולא הלך לו כל כך בחיים, והיה בצער גדול. נמאס לו החיים, החליט שהוא שולח יד בנפשו. מה שולח יד בנפשו, מה זה? אבל הוא ידע שזה עוון גדול. מה עשה? צם לפני כן, חודש שלם צם. היה צם. והיה בוכה ומתפלל לשם יתברך. וליד הארון קודש מבלה שם ולומד תורה וקורא תהילים כל היום בשביל שיתחפר לו מה שהוא עומד לעשות. זאת אומרת, הוא עושה רטרואקטיבית. והיה צעם ומפוחה ומצועק וזה, ואחר כך שלח יד בנפשו. באו ולקחו אותו, זרקו אותו בכף הקלע. אמר, למה בצעם? מצעמת עוד יותר, כי אתה יודע את האיסור וחטאת. מראת בשם יתברך, החיים שלך, נשמה נתן לך הקדוש ברוך הוא, תשמור עליה. מאיפה למדנו את זה? מרבי חנינא בן תרדיון. חנינא בן תרדיון, בשעה שהביאו אותו להורג הרומאים הארורים ביום כ"ז לחודש סיוון, היום המר והנמהר, חמיב של רבי מאיר בעל הנס, אבא של ברוריה, לקחו אותו אל ספר תורה איתו וקרחו אותו בספר תורה. ומה עשו הרשעים הרומאים הארורים? לקחו גזי צמר ספוגים במים, שמו על ליבו ועל גופו שהאש לא תשרוף אותו מהר, כי יש מים שיסבול עינוי לעכב עצמו, והאש הייתה מתקרבת אליו והוא השביע את האש שלא תתקרב. אמר לו, זה המוציא קסטנירו, זה המוציא להורג. סבא סבא, סבא זקן רב של ישראל, מה אתה עושה? פתח פיך, תיכנס האש לתוך פיך. הוא סגר את הפה והאש באה להיכנס, אם תיכנס לתוך הפה הוא יחנק ומיד ימות. אמר, אני לא אעשה, זיז את הפה מהצד של האש. ואמר, אני לא עושה כן עד שיקח אותה מי שנתן לי. נשמה זה לא רכושי. טוב, אז עוד דקה, פחות דקה, אפילו על דקה אחת. ואז הזדעזעו תלמידיו, כך כותבים על הפרשים, שזו הייתה הסיבה. הוא אמר, אני לא אפתח את הפה עד שיקח את הנשמה מי שנתן לי אותה. אז אסור לאדם לשלוח יד בנפשו. נכון שזה קשה, נכון שלפעמים יש צער, יש לחצים, אבל אין מה לעשות. בפרט אלה ששורפים את עצמם, זה ידוע, כל הרופאים צועקים, אין ייסורים בעולם כמו מי שיש לו כוויות. זה כאבים איומים, מרים, מרים ממוות. זה ייסורים הכי קשים שיכולים להיות. והאור מגליד, ועוד פעם עושים לו השתלות, וכמה ניתוחים על ניתוחים. ולוקחים ושולחים להם בנפשם, כל אחד שמשחק. זה לא, זה לא צריך את הילדים, זה את הילדים שלו, זה לצריפו, מה זה נהיה הפקר? על זה צריך לצעוק, זה חורבן בית המקדש. ששהגענו, שפלנו עד עפר, אומר המדרש, תמענו מרעות, תשש כוחנו מצלות, שחנו עד דמעות, שפלנו עד עפר. תמענו מרעות, זה בזמן בבל שהחריבו לנו בית המקדש. כמה רעות עשו איתנו? שחד נבוזל אדן רב טבחים 940 אלף איש על סלע אחד בהר הבית, 940 אלף איש, אנשים ונשים ותינוקות של בית רבן וסנהדרין ורבנים וזקנים ובחורים וצעירים וחתנים וקלות, עד שאמר זכריה זכריה טובים שבהם מבתים, אתה רוצה שעבד את כולם? נח דמו של זכריה הנביא. אחרי זה תורנו מראות, אחר כך בא התנמח שמו וזכרו המן הרשע, תשש כוחנו מצרות. מה עשה אל ישראל? טף ונשים ביום אחד להרוג, להשמיד, להרוג ולבן, וכולם התחילו להתקהל בכל המדינות, צד מלכותי של החשברוש הטיפש הזה, להשמיד, להרוג ולבן את כל היהודים. אם לא, שהקדוש ברוך הוא שלח לנו את מרדכי ואסתר, ואסתר המלכה ברוב החן והחסד שלה שנתן לה השם יתברך, הלכה אל המלך ותפקו תתחנן לו, וביקשה מה שביקשה, ביטלה את הרעה הזאת. אחרי זה אנחנו, לא עוד פעם, ביוון. באנו לארץ ישראל, בנו את בית המקדש, באו היוונים. שחנו עד לימוד, אז תמנו מרעות זה בבל. תשש כוחנו מצרות זה בזמן מרדכי ואסתר. שחנו עד לימוד זה בזמן יוון. למה הם נכנסו לתוך בית המקדש? שם הקריבו חזיר על המזבח. ועשו מה שעשו, ומה לא עשה, וטיטוס הרשע אחרי זה הביא את, ה, את, ה, את הספר תורה, פרס אותו על הארון שמה, והביא גויה ועשה מה שעשה על הספר תורה בתוך בית המקדש. איך זה קרה? איך זה קרה? גם המדרש, גם הזוהר אומרים, השכינה ברחה משם, שניכם. כי אם השכינה הייתה שם, כל מי שהיה נכנס היה נשרף, היה מת לפני שנכנס. כמו שכתוב בתהילים, בחסיר וחלפות יהלומון, הביא 300 גמלים מלאים, מסעות, מסעות של גרזנים ופטישים וכל מיני כלי משחית וכלי פריצה. כל כלי שרק נגע בדלת של בית המקדש, נשבר הכלי. פטיש, גרזן, כל סוגי הכלים, כולם. נגמר, הוא אמר די, נחזור, נחזור לרומא. לא יכול לפרוץ את הדלתות, הדלתות נעולות, אי אפשר לפרוץ. הכהנים זרקו את המפתחות לשמיים, ויצא יד מהשמיים, לקחה את המפתחות. אמרו, עד עכשיו אנחנו היינו אחראים, מהרגע הזה אנחנו לא יכולים. רב זה אומר הנביא, מסע גחיזיון, מלאך, כי עלית כולך לגגות. 300 בחורים כהנים עלו לגן של בית המקדש, והאויבים מסביב מקיפים אותם ולוקחים את המפתחות של בית המקדש. זה לא מפתח אחד ולא שתיים ולא 100 ולא 200, זה אלפים של מפתחות. כמה אולמות, כמה לשכות, כמה מנהרות, כמה חדרים, כמה בתים יש בבית המקדש. אתה תקרא את ספר יחזקאל, אתה לא תמצא לא ידיים ולא רגליים, זה מבלבל. כל המפתחות של כולם אמרו לשמיים, יצאה כף יד מהשמיים ולקחה אותה, והם קפצו לאש ונשרפו, שלא התעללו בהם הגויים. אבל בית המקדש אי אפשר לפרוץ אותו. עד שהגיע ובדק בין הכלים שנשאר לו, מצאו גרזן אחד נשאר. לקח את הגרזן, נגע בדלת, הדלתות נפתחו לבד מעליהם, כמו כרטיס מגנטי. זה נעת השם. למה זה קרה? שכינה ברחה לפניכם. שלחה השכינה, נשארו רק אבנים, כמו לוחות הברית. אותיות בורחות באוויר. והאבנים נשארו אבנים לבד. אבל השכינה חזרה אחר כך, נמצאת עכשיו, ומחכה לנו. מחכה. אז זה הכותל המערבי, הוא הנחמה שלנו. כי אם לא היה הכותל, היינו חס ושלום מתייאשים מהגאולה. זה שהכותל לא זזה, אמר יהודה, מעולם מי דכתיב אם לזה עומד ההר כותלנו, מעולם לא זזה שכינה מבתר כותלה במערבה במקדשה. שכינה תמיד נמצאת שם, שנאמר הנה זה, זה הקדוש ברוך הוא, עומד ההר כותלנו. יש מדרש על רבי יוסי, משהו מפחיד מאוד מה אומר המדרש. המדרש אומר על רבי יוסי עליו השלום, שפעם אחת הגיע רבי יוסי לבית המקדש, היה חרב, וראה שם, כך מובא גם בתנא דבי אליהו פרק למד, הוא ראה שם טבעת נעוצה בין האבנים של הכותל, וראה שהטבעת בולטת ושוקעת, כאילו מישהו מזיז אותה. מה זה צריך להיות? אחז בטבעת במשך, והנה ראה את הקדוש ברוך הוא, אני קורא לכם מה כתוב שם, שוחה וזוקף ועומד. זאת אומרת, כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא משתחווה, אז הוא תופס את הטבעת, משתחווה, אז הטבעת נכנסת פנימה. זוקף, טבעת יוצאת מהצד השני, הוא מבפנים, עומד בתוך בית המקדש, ליד הכותל המערבי, ומיילל ואומר, אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את רכבי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. תארו לכם איזה יום, זה יום תשעה באב, יום קשה. אמנם אנחנו יוצאים ליום שבת, בשבת אסור להצטער. שרים שירי שבת ואוכלים, בשר, מותר לשתות יין, הכל, עד סעודה שלישית, עד 5 דקות לפני השקיעה. לא עושים מוקדם, אלא 5 דקות לפני השקיעה. השקיעה בארץ זה יוצא, ברוב המקומות היום בארץ, זה יוצא 7:40, 7:41 יותר מדויק. אז עד 7:35 אפשר לאכול, לשתות, צחצח שיניים, כל מה שאדם רוצה יעשה. ותדעו, אחד הדברים הטובים זה לא לאכול הרבה, לאכול זה לא הכי טוב, אלא העיקר זה שתייה. להתחיל לשתות מיום שישי, להתחיל אפילו 48 שעות לפני הצום, לאגור בגוף נוזלים. כשהגוף יש לו מאגרים של נוזלים, אפשר להחזיק מעמד בצום כמו שצריך. ועוד אחד הסודות הטובים, החשובים של הצום, תדעו, די, תעזבו את העיתונים האלה, די, זה יצר הרע. אחד הדברים של הצום, רבותיי, זה לאכול ענבים. אדם יקנה ענבים ויאכל כמות של ענבים לפני הצום, זה הדבר שמחזיק. אני אביא איזה חבר שפעם אחת מסכן נתקע בבית חולים הדסה עין כרם בערב 9 באב. אשתו באה ללדת, לא בדיוק זה היה לידה, והיה סיפור שלם. מסכן הזה כל היום נתקע שם. אז מה יעשה? אשתו בסדר, תאכל. אבל הוא, מה יעשה? אומר, לא היה לי מה לעשות, הייתי שם, קניתי סלסלה של ענבים. אפילו ופלים לא היה, כלום. אכל את הענבים, אומר לי, הרב, לא היה לי צום קל בחיים כמו הצום הזה. עכשיו, זה דבר ידוע, שהרופאים אומרים, הענבים יש בהם סוכר טבעי, שזה נספק בדם, נותן לאדם יכולת לצום. נסכן, אפילו לוקחים מיץ ענבים מראש, שותים. אבל לא תיקח מיץ ענבים, שחטו אותו, עבר מכניקה ורזולציה וכל מיני כימיקלים, לחילק, חלילה או חליק. בוא נאכל ענבים ישר מהיצרן לצרכן. וככה האדם יכול להחזיק מעמד. עכשיו ביום שבת, אנחנו לא מצטערים. ללמוד תורה לומדים רגיל ביום שבת, גם אחר חצות היום. אמנם החתם סופר כתב שהיו נוהגים לא ללמוד תורה למה פיקודי השם שמחי לב, ואם ילמד איזה סוגיה אז יהיה שמח ויהיה שקוע בה, ואחר כך בלילה בליל הצום יחשוב עליה. זה דובר על אנשים גדולים ענקים בתורה, לא דבר על עצמי, אנחנו אנשים פשוטים. אנחנו עזוב, ללמד תורה הכל מלא ביום שבת, אפילו שהוא 9 באב, אין בו שום בעיה. 5 דקות לפני השקיעה יפסיק לאכול, תחדול, ועדיין אסור לעשות כלום. יושב ללמד בגילת איכה, ללמד הלכות 9 באב, עד שיעבור 20 דקות מהשקיעה. זאת אומרת 8 ודקה. בשמונה ודקה אז יחליף את הבגדים. יחליף את הבגדים ועדיין אסור להדליק אש. יחליף את הבגדים, יחלוץ את הנעליים, רק ב-8:11 אז יאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, ומותר להדליק, מותר לסטוע, אם הוא רוצה לשאול בית הכנסת, או אני יודע מה, 8:11. ואז הלכו להתפלל. תפילת ערבית לא חייב לחכות, אפשר גם ב-8 להתפלל ערבית. ולא מכיר, לא אומרים לפני התפילה במוצאי שבת, רק על נעלות בבל, והאזינו, שזה פרקים של תורה. אין לזה כלום, אחר כך יד שמה, ערבית, יד שמה. אחרי העמידה אומרים קינות ברצע שבת. אחרי העמידה אומרים, לוקחים נר, ואם האישה נשארה בבית, להגיד לה, שתיקח נר, תברך עליו רק ברכת מעורי האיש. ברכה אחת יש לנו מוצאי שבת. ברוך אתה השם, בוקר מלך העולם, מורה, מעורי האיש. הבדלה ביום ראשון בערב. ביום ראשון בערב מה הבדלה? שתי ברכות, לוקח כוס של יין או כוס של מיץ ענבים ואומר עליו בורא פרי הגפן והמבדיל בין קודש לחול, כמו מוצאי יום טוב. זו שתי ברכות בלבד, בסמים אין. נר אמרנו מוצאי שבת מברכים על נר, בסמים מוצאי שבת לא מברכים. מי שחולה או אישה בהיריון או אישה מנקת שצריכים לאכול, צריכים לעשות הבדלה ואחר כך יאכלו. לא משנה אם זה במוצאי שבת, או שזה יום ראשון בבוקר, או יום ראשון הצהריים, יום ראשון אחר הצהריים, מוצאי יום ראשון, אי אפשר לאכול בלי הבדלה. אז מה יעשו? היא לא יכולה לשתות יין, ובתשעה באב אסור לשתות יין, אבל צריך לברך. אז אקח ילד, ואגיד לילד, תקשיב לברכה שאני מברכת, והיא תברך בורא פרי הגפן, והמרדיל מקודש לחול, תגמור, תן לו לשתות. הוא יכול לשתות, כמו בברית מילה מובן, ביום כיפור יש ברית מילה. כמה פעמים היה לנו ביום כיפור בריתות? זה דבר טוב ביום כיפור ברית. אז עשינו קידוש, ברכנו, והיה ילד, נתנו לו לשתות. שתה מהיין, אפילו טעם בלבד, לא צריך לא רביעית ולא חצי ליטר. זה פעם אחרת. אז כך יעשה האדם. תפילה של מוצאי שבת, תפילה של ערב תשעה באב רגילה. אין שום הבדל. אין שובה בנועם יושב בסתר, לא אומרים. תפילה של תשעה באב רגילה. חוץ מה שאומרים בתוך התפילה, אתה חוננתנו, זה צריך להגיד ואתה חונן, לא לשכוח, להגיד ואתה חוננתנו, אחר כך להגיד נחם בברכת תשכון, ובשומע תפילה, מוצאי שבת אני מדבר. שומע תפילה אומר עננו, כי כבר הצום נכנס. מוצאי יום ראשון לא אומרים עננו. אחר כך בשחרית אומרים עננו, במנחה אומרים עננו, אבל בערבית, אפילו אתה עדיין בתענית, אין עננו, זה יצא הצום. מתי אוכלים, הצום יוצא, אל תשמעו מה שכתוב בלוחות, הם משקרים עליכם. 8:00 בערב ביום ראשון אפשר לעשות הבדלה ולאכול. לא להחמיר, יש אנשים שלא יכולים, צריכים לשתות, צריכים זית, צריכים משהו. לא צריך להחמיר, אין תוספת ואין כלום, וגם אני אמרתי 8:00 זה גם חומרה. אפילו 7:55 היה אפשר, אבל בשביל 20 דקות עגולות עשינו, אז 8:00 אפשר כבר להבדיל ולאכול, ולא צריך לחכות, לא רבנו טעם ולא אף אחד, אין היום חומרות ואין מנהגי חסידות. ברכת הלבנה, מוצאי 8:05, תגיד ב-8, אם תפללתם ערבית קודם, אז תגיד ב-8, תגיד קריאת שמע, עברו עוד 2 דקות, מטעם הירח זוהרת יותר, האור שלה יותר מאיר, אתה יוצא החוצה ומברך ברכת הלבנה.
לא אמור לאכול לפני
מושת בגן הלבנה לפני? לא, ברכת הלבנה לפני תשעה באב לא מברכים. לפני כיפור, לפני כיפור מברכים. כמו שכתב המעריל, הלבוש, הגאון מווילנה, רבנו הרש"ש, לפני כיפור אנחנו מברכים ברכת הלבנה. אז רק כדי להוסיף עוד זכויות. אבל עכשיו אנחנו שבויים בצער, איך נברר ברכת הלבנה? צריך לברך אותה בשמחה, מחכים למוצאי התענית, ואז מברכים ברכת הלבנה.
דבר רב, יאכל משהו,
כבר
לפני ברכת הלבנה.
יטעם משהו, גם טוב, כדי אם לא היה לו לטעום, ויש ברכת הלבנה, יברך, שלא ישכח. לא נורא. נוותר לו הפעם באכול. יש אנשים מביאים איתם בכיס איזה שקד או שניים או אגוז או איזה תמר.
אנחנו מביאים
אהב באבטיח,
כמה
אבטיחים? בוודאי, שוק האבטיחים חוגג, ידוע, שהבאב זה חג האבטיח. אז ואז יוצא החוצה, לא בתוך בית הכנסת, בחוץ, מברך על השקד. אבל אם לא, זה הוא רוצה עכשיו השיניים שלו שבורות, חצי שבורות, יתחיל לעשות בברכת הלבנה כל מיני בשימתו עם מלשון, ינגב מפה או משם, עזוב אותו, כל אחד והעניינים שלו. אז זה האדם מזה, סליחה, כן.
כל זה יכול לחזור עליו, יום של הברית, ומותר לאכול
ומי אסור. מה, על מי?
מוזמנים לברית ביום תשעה באב.
מה זה מוזמנים לברית? ביום תשעה באב? סום.
לא, בגלל שזה תחמי, מה קורה לגבי הסנדק? זה תחמי.
לא, 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 לא אוכלים. לא הסנדק, לא המוהל ולא אבי הבן. אפילו שזה דחוי, לא.
אז בשביל מה מצד שני מעקילים בשביל אישה בריון כל אלה להוריד?
מה הקשר? נשרף בית המקדש היום, לא אוכלים.
אז גם בשביל מה נשרף
בית המקדש? שם הריון, מסכנה, היא חולה, קשה לה, היא סובלת. אישה ממקת, היא סובלת. זה לא זה, אתה ידע, אתה עברת פעם מנקה, לא. אתה יודע להגיד בבוקר שלא עשה לי אישה וזהו. אתה יודע מה הם סובלות אלה, מה עובר עליהם, השם מרחם. עכשיו עוד הלכה רבותיי בקשר לקינות, תדעו. תרגע. תרגע. תדעו שעיקר הקינות זה קריאת מגילת אחת, זה חובה. כמו שאנחנו קוראים מגילת אסתר בליל פורים, ומגילת אסתר ביום פורים, חייבים לקרוא מגילת איכה. אז מגילת איכה בכוונה, הגמרא אומרת שלא תקנו לה ברכה. אנחנו לא רוצים שזה יהיה קבוע. היה צריך לברך אשר קידשנו את שדה וציוונו על מקרא מגילה. הלא אשכנזים קוראים בשבת של סוכות על מגילת קהלת. קידשנו את שדה וציוונו על מקרא מגילה. בשבת של פסח על שיר השירים. יש להם מגילה על קלף ואומרים על מקרא מגילה. אחד לא כתבו על קלף ולא מברכים עליה כי לא רוצים שזה יהיה קבוע, כי עתידה מגילת איכה כולה להתהפך לשמחות ולשירים ותשבחות. כמו שאמרת, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. מה לעתיד לבוא אם בבוקר בא המשיח? מה זה זקנים משער שבתו? משער ומשער. זקן, אתה אומר, אני אשים לך מוזיקה, איזה מוזיקה יש לך? הוא אומר לו, יש לו של פופ, של בום בום בום, ועזוב אותי, הוא הולך דבוח לי, דבוח לי, הרג אותי. הוא רוצה לשמוע חדשות, לפני החדשות יש שם צועקים לו שם גלי צהל, אין להם מה למנות, אז הוא צועק גלי צהל, 70 פעם גלי צהל, הוא אומר. הוא אומר, עזוב אותי שגיע לי את האוסה. משער ומשער, אומר לעתיד לבוא, הזקן והצעיר ישירו אותם שירים. הזקן רוצה שיר כזה, והצעיר רוצה שיר כזה, והילד רוצה שיר אחר. כל אחד רוצה איזה שיר. לעתיד לבוא, כולנו נשמע אותה שירה ונאהב את כל השירים. זקנים, משער שבתו. הפסיקו להגיד, זה לא טוב, זה כן טוב, זה צמן לי, זה איקס. בחורים מנגינתם, הוא מוכן לשמוע את השירים ואת הנגינות של הבחורים. וכן הלאה. כל, כמו הקללות של פרשת כי תבוא, אומרת הגמרא שהכל יתהפך לברכות, תקרא את זה הפוך, הכל יהיה ברכות. אז אומר גם כאן, והפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה. אבל עכשיו, שלא נבנה את המקדש, חובה לקרוא או לשמוע מגילת איכה. זה יותר מהקינות, יש כאלה אוהבים את הקינות, או את הקינה הזאת, והקינה ההיא, הוא אוהב איזה מנגינה מסוימת. זה טעות, חייב לשמוע את, או לקרוא, את מגילת איכה. גם אנשים שנשארו בבית, תגידו להם שיקראו את מגילת איכה. פעם בלילה ופעם ביום, וזה קודם לכל הקינות. אחר כך הזמן קוראים קינות. אבל העיקר זה מגילת איכה. ולכן צריך מי שמתאבן וקורא את מגילת איכה כמו שצריך, זוכר אחר כך לראות בנחמה. גם אחד החובות זה לספור כמה שנים לחורבן בית המקדש. לכן, אחרי הערבית, מורך מורה האש ואומר, למי אבכה וכף אכה? זה הקינה הפותחת. ואיכה ישבה בדד, הכונן, הוא מתחיל לקרוא, איכה ישבה בדד. אז קוראים פרק פרק, פסוק פסוק, וכולם שומעים, שומע כעונה, אפילו שהוא קורא מתוך הסידור, אתה יוצא בחובה. גם תדעו, אסור להדליק חובות. ודאי לעזות, להמעיט בנרות, להמעיט באור כמה שיותר. מי שרוצה שיצליח כל השנה ותהיה לו ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגון והנחה, לא ישים אורות. בלילה הזה אנחנו מכבים את האורות, משאירים רק אור אחד או שתיים, לא יותר מזה. למה? המדרש אומר במדרש איכה שהקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים אחרי שנחרב את המכנס, היה בוכה. באו המלאכים ואמרו לו, מה אתה בוכה? במתת התחיל לצעוק שר הפנים, אומר לו לקדוש ברוך הוא, די לבכות. אמר לו, אם לא תיתן לי לבכות, יש לי מקום, ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי, מפני גבה. מה זה במסתרים? אמר לו למלאך ממתת, יש לי מקום שנקרא מסתרים, שאף אחד לא יכול להיכנס שם, רק אני. ואני אכנס שם ואבכה. מיד שמע כך ממתת, אמר בסדר, תחילו לבכות כולם יחד איתו. אמר להם מלך שמת בנו, מה עושה? אמרו לו לובס שק. אמר גם אני אלבס שק. על בי שמיים כדרות ושק אשים כסותם. מלך שמת בנו, מה עושה? אמרו לו קם מהכיסא ויושב על הארץ. אמר גם אני אשב על הארץ. והארץ אדום רגליי, לכן יש מצווה, בפרט בכינור, לא לשבת על הספסלים, רבותיי. כדאי לאדם להצטער, תדעו מי שמצטער קצת, אפילו קצת, בתשעה באב, לכבוד השם, לכבוד בית המקדש, לכבוד עם ישראל. אנחנו מלאים צרות. אז זוכה אחר כך שהצרות שלו יתפטרו לו. אבל מי שאומר שלא מעלייך נפשי ועושה מה שנוח, לא, זה לא טוב. נשים מותר להן לשבת על הספסל. בפרט נשים בהיריון, יתירו להן לישון על המיטה, הכל רגיל. אבל בלילה הזה לפחות, אדם משתדל לקחת מזרון, לישון על הארץ. להרגיש את הצער של בית המקדש. לילה אחת בשנה. כל השנה הקדוש ברוך הוא בוכה ויושב על הארץ. קראו את המדרשים, זה מזעזע. אז אדם השתדל לעשות מה שצריך. אז שם אחר שאל אותם, עוד מה עושה המלך שמת בנו? אמרו לו, מחבא את הפנסים, שנאמר חשה, אמר להם, גם אני אחבא את האורות, חשך השמש וירח כדר והכוכבים אספו נוגהם. אז מכאן למדנו, זה הלכה, אפשר ככה בהלכה, שצריך בליל תשעה באב לא להדליק אורות. אז אור אחד קטן כן, אור בשביל שלא יתקל, ייפול, ידראה את האנשים, אבל לא להדליק אורות רגיל, אסור. גם בבית הכנסת אותו דבר. אשכנזים נוהגים להביא איתם נרות, מכבים בכלל את החשמלי. כל אחד מביא איתו נר, קורא בספר קינות עם הנר. אבל הספרדים לא נהגו בזה, אז לפחות להמעיט במנרות. שלא יעשו הרבה מנרות, שאפשר יהיה לקרוא, רק בשביל שיהיה אפשר לקרוא, ולא יותר מזה. כי אסור, זה יום שאנחנו צריכים להראות בו שאנחנו משתתפים בצער של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר מסירים את הפרוכת. עשה השם אשר זמן, ביצע אמרתו. בבית, לא לשכוח, אחרי שבת, מיד, 20 דקות אחרי השקיעה, אפילו לפני, לסלק את כל המפות. אין מפות על השולחנות, אין מפות על הטלפונים ועל השידות, אין דברי נוי, אין יופי. היום הזה מותר יום אחד קצת להרגיש חיסרון של בית המקדש. זה דבר גדול, אדם מתלהב בזה. ככה יכולים להשתתף בצער עם השכינה. יש נורא והיום מה אומר הזוהר במדרש איכה. מכל לילה, שכינה הקדושה זו רחל אימנו, עולה לרקיע, צועקת. אחרי זה יורדת למטה למקום המקדש, והולכת להר הבית. והיא אומרת את הפסוק, על משכבי בלילות. ביקשתי את אהבה נפשי. ביקשתי, לא מצאתי. אומרת, הקדוש ברוך הוא, איפה אתה? אתה היית איתי פה בבית המקדש. את המקדש חרב, אין כלום. שממה. וצועקת. הולכת נכנסת בפנים, אומר הזוהר, רואה אין כרובים. אבל הקדוש ברוך הוא השאיר לה כרוב אחד, וכרוב אחד הוא לקח איתו. שני כרובים היו. לוקח את הכרוב הזה, מחבקת אותו, ואומרת, איפה הכרוב השני? היו לי שני בנים, בן ובת. אחד הוא לקח, ואחד זה, אין לי, בעלי זה הקדוש ברוך הוא, לא נמצא. ממי זה השכינה? זה עם ישראל. זה אנחנו. לפנות בוקר, ככה אומר הזוהר, 3 שעות לפני עלות השחר. הקול שלה נשמע בכל הרקעים, זה כל לילה. הצעקות שלה מרקיעות שחקים. והוא אומר שם, 200,000 עולמות מזדעזעים כל לילה. מהצעקות שלה היא צועקת. יורד הקדוש ברוך הוא, נורד איתה, מפייס אותה, ויושב עם השכינה, מבטיח לה ואומר לה, אני אבנה את הבית הזה. אני אחזיר את ישראל לגבולה. עד עלות השחר, מרגיע אותה. עכשיו כל לילה זה חוזר על עצמו. עד שלילה אחד זה יתפוס. אז אם נהיה טובים, להשתדל לקיים לפחות את ההלכות של תשעה באב, כמו שצריך. קיים את זה. זה לא דבר פשוט. כל מה שקורה כעת בארץ, במדינה, הכל, אתה רואה שידוד מערכות. גדולי ישראל הסתלקו, תורה השנה, שלושה גדולי ישראל זקנים איבדנו. ויש עוד, אבל שלושה מהבולטים, המנהיגים שלנו, הרב פנחס שיינברג, הרב לפקוביץ' והגאון הרב אלישיב. שלושתם היו בגיל 100. אתם יודעים מה זה? כל אחד מהם למד אולי 80 פעם את השס, 100 פעם את השס. כמה רמב"ם, כמה טור, כמה תורה, כל זה הלך. היינו שותפים עם זה. כי כל ישראל ערבים זה לזה, עכשיו אין לנו אותם. השנה הזאת תשעה באב קשה מהכל. כל המלחמה נגד הדת, כל השנאה שהם זורעים, וגם אנשים שלנו סופגים את מה שאומרים בתקשורת. חרדים לא משרתים בצבא, איזה שקר זה. מה חרדים לא משרתים? אתם לא חרדים? מה זה חרדים לא משרתים בצבא? בני ישיבות לא משרתים בצבא, מי שלומד תורה לא משרת בצבא, נכון? אני אמרתי להם כמה פעמים בלשכת הגיוס, חבר'ה, תתנו לי תנאים, אני יכול לשמור שבת בתוך המחנות הצבא, לא יהיה שם ניבולי פה, ויהיה אוכל באמת כשר, אני לא רוצה בשר ולא רוצה עופות, אבל רוצה לאכול אפילו תפוח אדמה, אבל סיר כשר, אני אשרת. לא, לא רוצים אותך. אז מה, אתם רוצים להעביר אותי על הדת? ואחר כך צועקים, אתה לא משרת. בטח שאני לא משרת, אני רוצה לשרת. ומי אמר שזה משרת? זה משרת וזה משרת. קראנו השבוע בפרשה אלף למטה, אלף למטה, על כל אלף שיצאו למלחמה, אלף ישבו ללמוד תורה. אלה שמתבטלים, אני מסכים. אבל אלה שלא מתבטלים, אז זה סתם שנאה. גם הדרת נשים, עשה שלנו רעש. נשים, מה הם רצו לעשות? הצד בלעם הרשע. להחתיא את כולם, שאף אחד לא יוכל לשבת במלוכה. על זה צריך להתקונן בתשעה באב, תבינו. זו התוצאה של חורבן בית המקדש, רבותיי. זו התוצאה. והצרות שיש לאנשים, ומה שדיברנו מקודם על ההתאבדויות, ותזהירו את כולם שלא יעלה על הדעת של מישהו שמותר לו לשלוח יד בנפשו או לחבול באיזה עבר מהאיברים שלו. הרמב״ם כותב שהאדם שהוא חולה ולא הולך לרופא, כך כותב הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא דמו מידו ידרוש, יגיד לו למה לא הלכת, אני בראתי רפואות ונתתי רופאים בדור, למה לא הלכת לרופא, למה לא לקחת תרופה? כי אם הוא נהיה חולה בגלל זה והתבטל מתורה, ידונו אותו וינקמו בו על זה. אין, מה תחשבו שיש פה משחקים? אין סתם. אדם חייב דין בחשבון על כל דבר ודבר. עכשיו אותו דבר גם כאן. מה, אדם גופו זה לחושו? הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא יעשה בחיים שלו, ומאמלב את כל המשפחה מסכנים אחר כך. אז חלילה חלילה, דעות של כפירה והתקשורת ידעו כל הזמן, שוטפת לנו את הראש. ואמרתי לכם כבר, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מי שאומר מה יאהנו לן רבנן, מה מועלים לי אלה שלומדים תורה, מה הם תורמים, נקרא אפיקורוס, אין לו חלק לעולם הבא. זה לא פשוט. אנחנו על מה עומדים כל העם? על התורה. מה יחזיק אותנו כל הדורות וכל הגלויות? התורה. מה משתף אותנו עם כל יהודי בקצה העולם? ספר התורה. אותו ספר תורה שיש לנו פה בהיכל, אותו ספר תורה יש בכל בתי הכנסת, בכל המקומות של עם ישראל. זה בתשעה באב צריך לדקות ולקונן על המצב הזה. ככה הקדוש ברוך הוא יעזור.